2. שלום לכולם ושבוע טוב, ברוכים הבאים. פרשת בלק בזוהר. פרשת בלק, פרשה אולי מטרידה, אולי נפלאה, מי שאוהב סרטי פנטזיה. למרות שהיה לנו כבר כאלה דברים, אבל בואו, כדי להבין פרשת בלק, נקרא את הפסוק שלפני. פרשת בלק מתחילה במדבר כ"ב, פסוק ב', אבל הפסוק הקודם, במדבר כ"ב פסוק א', פרשת חוקת, וייסעו בני ישראל ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן יריחו. עברנו את המדבר בסוף פרשת חוקת. אנחנו מנסים לעבור דרך ממלכת האמורי להגיע לירדן. האמורים, במקום לקבל את ההצעה שלנו, נשלם, נעבור בדרך, לא ניגע בשום דבר, יוצאים למלחמה, הם יוצאים למלחמה, מובסים, ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו עם שטח ענק, כל האזור של שהיום זה ירדן, עבר ירדן המזרחי, מצפון ים המלח ועד פעתי דמשק. אוקיי? מה עוד אנחנו רואים שם? אנחנו רואים שם שבאותה, בכל אותו מהלך, המואבים מבוהלים. למה? כי שני מלכי אמורי, סיחון ואוג מלך הבשן, הובסו לחלוטין, ומואב חושבים שהם הבא בתור, ואנחנו הולכים לבלוע אותם. הם לא יודעים שמשה מקבל הוראה לא לגעת במואב, עוד לא הגיע הזמן שלהם, רק 500 שנה יותר מאוחר, דוד המלך, שהוא נכדה נינה של רות המואביה, הוא זה שכובש את מואב. בינתיים מואב לא יודעים שיש להם עוד 500 שנה. וירא בלק בן ציפור, שהוא מלך מואב, אז אני שוב, במדבר כ"ב פסוק ב', וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי, ויגור מואב מפני העם מאוד, כי רבו, ויקץ מואב מפני בני ישראל. אז עכשיו, מה אנחנו יודעים לפי המדרש? בלק היה מלך מואב, למה? כי הוא היה מחשף. ואם אנחנו זוכרים את פרו, פרו היה מחשף. והוא עבד בכוח של כישוף, וכל מי שמכיר את החפירות במצרים יודע שכולם היו אובססיביים על כישוף. גם בארץ כנען כולם היו עסוקים אובססיביים בכישוף, ורואים את זה בכל חפירה שמגיעים לשכבה כנענית, מוצאים שם אמצעי כישוף למחביר. כלומר, כמו בהרבה מקומות בעולם היום. איך זה נראה? למשל, מה, לא למדתם על ארכיאולוגיה מצרית? הכל זה כישוף, הכל שם זה כלים של כישוף וכו'. למשל שמצאו, איך יודעים שכל הסיפור של יהושע באמת נכון? כי לפני, צריך לזכור, לפני שמשה מפיל את מצרים על ברכיה, מצרים שולטת בארץ. ויש מרכז הכישוף, מטה הכישוף הראשי, מצאו אותו בתל אל אמרנה, ששם מה שהיו עושים, היו כותבים את השם של העיר ואת השם של המלך, והיו עושים הזה כישופים, והיו מוצאים חרסים עם השמות, וכך בדיוק אותם שמות שמופיעים בספר יהושע, של הערים שנכבשו בכנען, מוצאים אותם במצרים, במקדש, שכל התפקיד של המקדש זה היה מטה הכישוף הראשי על העבדים, האומות הנכבשות של מצרים. וודו. כל הסיפור הזה, בובות של וודו, כל הממש אלילים של פריון ושל ככה וככה, אבל עוד כל מיני חפצים שידועים בכישוף, ואנחנו יודעים כי יש עוד דברים כאלה עדיין בארצות מסוימים, אתם רואים איזה ארץ מסוימת. באפריקה, או במרכז ודרום אמריקה, בקריבים, ששם יש כללות לא הגיוניות, ובעיות קשות מאוד, ופשוט אתה רואה שם את ה... סבל הנוראי של התושבים, יש שם כישוף שחור. מה לעשות? זה... למדנו בשבוע שעבר, זאת חוקת התורה, אתה לוחץ על כפתורים מסוימים, זה... לא יוצא טוב. אוקיי, אז אנחנו חוזרים, בלק בן ציפור, אומרים לנו מפרשים, לא קראו לאבא שלו ציפור, קראו לה כישוף שבו הוא היה מתמחה ציפור. ולכן, והוא נבחר להיות... הוא לא היה מואבי, הוא נבחר להיות מלך מואב, כי הוא היה מחשב מאוד גדול, ולכן הוא נבחר להנהיג את המואבים ולהגן עליהם על ידי הכישוף שלו. אותו דבר, כמו שפרו היה מחשף הכי גדול במצרים, מדוע? כי אחרת, אחד החרטומים שלו היה מחשף אותו ולוקח את הכיסא. והיה בלג בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. ושואל, הזוהר, איך הוא ראה? איך הוא ראה כל אשר, כל? הוא לא שמע שמועות, כתוב לא וישמע בלק שכל מיני עדים באו אליו מהקרבות וכן הלאה. הוא ראה, איך הוא ראה? הרי לא היה מדורות החדשות ולא היה וכולי, לא היה סוכנויות ידיעות ולא היה טלוויזיה באותו זמן. ואומר הזוהר כך, והיה בלק בן ציפור. רבי שמעון אמר, ויר, מהי ראייה חמה? איזה ראייה הוא ראה? ראייה ודאי ממש חמה, הוא ממש ראה את זה. במשקופה דחוכמתה. הוא ראה את זה בעיני החוכמה. כלומר, הראייה שלו הייתה ראייה, היה לו מין כדור בדולח. לא היה לו כדור בדולח, היה משהו כזה. לכדור בדולח שלו קראו ציפור. אוקיי, לא ניכנס לפרטים, מכיוון שאף אחד לא מאיתנו לא... אני מקווה שאף אחד לא רוצה להשתלם בתחום הזה, לא, זה לא עובד. זה עובד, אבל לא בשבילך. וחמה בינו, הוא ראה בעיני החוכמה, תכף הוא יסביר. חמה במשקופה דחוכמתה. מאיפה אנחנו יודעים? אומר הזוהר, כמו דקטיב, וישקף אבי מלך מלך פלישתים בעד החלון, וזה נכתב בבראשית כפיו, אבי מלך מלך פלישתים היה מצב שהיה רעב בארץ, ויצחק ורבקה עברו לארץ פלישתים כדי לגור שם, כי היה רעב בארץ, והם לא ירדו למצרים, אבל באותו עניין, כמו שאברהם אמר שהוא ירד למצרים בזמן הרעב ששרה אחותו, גם יצחק אמר שרבקה היא אחותו. וישקף אבי מלך מלך פלישתים בעד החלון, מהי בעד החלון? מה זאת אומרת בעד החלון? כי הוא ראה שיצחק ורבקה נשואים. איך הוא ראה? איך הוא ראה? ולכן הוא אומר, כמד אמר, בעד החלון, זה אותו סוג של חלון. בעד החלון, נשקפה ותייבב אם סיסרה. אותו דבר, בספר שופטים, פרק ה', כתוב, ממש ככה, שוב החלון. בעד החלון נשקפה ותייבב אם סיסרה, למדוע? כי האל הרגה את סיסרה, הבן שלה. איך היא ראתה? יעל הייתה בעמק ישראל. עכשיו מצאו בחפירות לאחרונה, מצאו את העיר של סיסרה. זה משהו בכניסה למה שהיום ודי הערה, מכיוון של חדרה. מצאו את העיר של סיסרה. כלומר, ברור שהיא לא ראתה מהחלון שיעל הורגת את הבן שלה. אז באיזה חלון היא ראתה? אומר, הזוהר הוא חלון. אלא, כמו שכתוב, אלו הם חלון החוכמה דקצה שולי הכוכבים. בהגדרה של לימוד הקבלה, ישנם מה שנקרא חלונות החוכמה. למה חלון? בשלמת עמוד 10 ספירות, חלון זה חלל קטון. כלומר, דרך חלון אתה לא רואה את כל התמונה, אתה רואה דרך איזה מסגרת, נכון? ואתה רואה דרך החלון, עכשיו יש כל מיני חלונות חוכמה. וחלון, דרך אגב, זה, יש כל מיני סמלונים של אלילויות, שכל אחד מחבר את אותם מחשבים לתדר מסוים של ראייה. וזה מה שנקרא, הם חלונות החוכמה. כלומר, אומר הזוהר שיש הרבה חלונות. וחלון אחד יש שכל החוכמה שורה בו. ובו רואה מי שרואה בשורש החוכמה. כלומר, מה הוא אומר? אף כאן ויר בלק בחוכמה שלו, דהיינו החלון הפרטי של בלק, עם הכישוף הפרטי שלו, פירוש. אז הוא אומר כך, שיש מה שנקרא חלונות החוכמה, ואנשים דרך חלונות החוכמה יכולים לראות דברים שהעין הגשמית לא רואה. אוקיי? ואני יכול לקחת דוגמה שכשאני מתחיל לתת קורס מבוא לקבלה, ואני רוצה ללמד, לספר אנשים שיש דבר שנקרא ראייה מטאפיזית, אני שואל בדרך כלל, כמה אנשים בקבוצה היה להם חלום שהתגשם לאחרי החלום. כלומר, בלילה חלמת חלום וראית דברים שעוד לא קרו. יום אחרי זה קרה, שבוע אחרי, שנים אחרי, ובדרך כלל זה בכל העולם, איפה שנתתי, 10% מה... בכל אוכלוסייה שאני בודק זה 10%, רואים 10% זה הרבה. זה הרבה מאוד.
זה
פרקוגניטיבי? מה?
זה חלומות פרקוגניטיבי?
שום דבר, בן אדם רואה בחלום דברים, הוא זוכר בבוקר שהוא חלם, ועברו כמה ימים, כמה שנים, פתאום זה קורה בדיוק כמו שהיה בחלום. יש באותו יום, יש, זה מחכה כמה, לא משנה. ההגדרה שלנו, ההיגיון האנושי אומר שמה שהיה לא קיים יותר, ומה שיהיה עוד לא נולד. לזה אבל קוראים ראיית הנולד. כלומר, איך יכול להיות שאני רואה משהו שעוד לא נולד? והתשובה היא שיש איזושהי מסגרת ששם כן אפשר לראות, כלומר, עתיד, אני לא רוצה להיכנס, זה קורס מבוא לקבלה, שיהיו מספר שניים, על העניין הזה שמה שהשכל שלנו וההיגיון שלנו מראה, זה לא אומר שזה ככה. אוקיי? ולכן, יש אנשים שיכולים לראות דברים מהעתיד. תקרא לזה אינטואיציה, תקרא לזה השראה, תקרא לזה כושר נבואה, יש אנשים שמתפרנסים מזה. אז תקרא לזה מתקשרים, תקרא לזה מדיומים, תקרא לזה כל מיני שמות, אנשים שמתחברים עם מלאכים, עם חוצנים, עם נשמות, יש אנשים שמתפרנסים מזה, נכון? אוקיי, אז שאלה כמה אפשר לסמוך עליהם. אומר הזוהר, ישנם חלונות החוכמה. ויש אנשים שכל אחד ביכולת הכישרון המיוחדת שלו, מסיבות כאלה ואחרות, יש כאלה שמקבלים את זה בירושה, יש כאלה שזה נופל עליהם אחרי זה אירוע דרמטי או טראומטי, ויש כאלה שסתם זה קורה. ופתאום הם שמים לב שיש להם ראייה שהם רואים דברים לפני שהם קרו. אוקיי? אבל מה הם רואים? בחלון החוכמה. כי יש, צריך לזכור, שלומדים את שער רוח הקודש של הארי הקדוש, והוא מלמד שם, שבעצם בן אדם על ידי כל מיני פעולות ומעשים, הוא יכול לעורר על עצמו מין דבר כזה, שיש לו יכולת לראות דברים שאחרים לא רואים. אבל, כמו שאני מסביר את זה, אתה לומד מהארי, לא יכול להיות שהמסר שאותו אדם קולט, החלון שאותו אדם רואה, יהיה יותר נקי מהאדם. כלומר, אם אתה רואה אדם שהוא תמה, זוהמה, כולו, אתה יודע שהמסר שעובר הוא קצת באותה איכות. ואם אתה רואה בן אדם שהוא טהור ונקי וקדוש וכן הלאה, אתה יודע שהמסר הרבה יותר נקי. אבל יש מה שנקרא חלון החוכמה עצמו, מי שרואה בשורש החוכמה יכול לראות, ממש לראות. ולכן נאמר על משה רבנו שהראייה שלו הייתה מאוד מאוד נקייה, שהוא ראה שהראייה שלו הייתה נקראת אספקלריה דנהרה. כמו שמישהו מסתכל דרך טלוויזיה. כלומר, קצת יותר איכותי, אבל עדיין הוא רואה בהרבה מאוד צבעים, הוא רואה את מה שקורה, והוא רואה, הוא רואה את זה כמו שזה. כאשר רוב אלה שרואים, רואים כל מיני השתקפויות, צללים, ומקישים מההשתקפות מהצל על מה שהם ראו. אוקיי? אבל, ההיסטוריה האנושית מלאה באנשים שניסו לראות את הנולד, ניסו לראות את העתיד, וכמו שאנחנו יודעים, אפשר להתפרנס מזה יופי. בעיקר אם אתה עושה מזה הצגה מאוד גדולה, ויכול להיות שראית את העתיד פעמיים מתוך 100, אוקיי? גם שעון עומד, מדייק פעמיים ביממה. אבל אם יש לך PR מספיק טוב, יש לך יחסי ציבור מספיק טובים, אנשים ישלמו מספיק כסף, כדי שתגיד להם מה לעשות עם החיים, ויש, אבל צריך לזכור עוד פעם, הערך של המסר לא יכול להיות יותר גבוה מהערך של המוסר. ולכן זה נקרא חלונות חוכמה פרטיים. עכשיו, פה בלק, רואה בחלון החוכמה שדבר נכון, הוא רואה את הקרב בין מלכי האמורי לבין משה, והוא רואה שהקרב היה ברמה מטאפיזית לחלוטין, ואנחנו לא מופתעים מזה, כי הקרב בין משה ואהרון לבין פרעה וחרטומיו לא היה עם חרבות ולא עם סכינים ולא עם מטעני נפץ ולא עם טנקים. זה היה 10 המכות, אי אפשר להגיד שזה היה משהו בתחום הנראה הגשמי המדעי הצרוף. למרות שיש כל מיני כאלה שמנסים להוכיח שיהיה להם לבריאות. אוקיי, זה לא היה. עכשיו, בלק מסביר לנו הזוהר, עסק באותו זמן שהיה הקרב בין משה ולבין מלכי האמורי, עסק בכישוב שלו כי הוא רצה לדעת מה קורה, ואז מה שקורה, הזוהר מסביר, אני עוד פעם לא ירד אל הפרטי פרטים, שוב אנחנו חוזרים, אומנות הלחימה של המזרח הרחוק, בא אליך מישהו עם המון עוצמה, אל תחסום אותו, תשתמש בכוח שלו. משה אומר, כמו שהוא עשה לפרעו, מה היה במכת בכורות, אם אתם זוכרים, מי שזוכר, מכת בכורות, המצרים משכו כוחות של עבודה זרה, של כישוב, של אנרגיה, של, או מה שאנחנו קוראים לזה בשפה הנקייה, בשפת הקבלה, אור ישר. משה, בבקשה, קחו. אז אתה מעמיס 220 וולט על, על מערכת שמטובה ל-24 וולט, מה יקרה למערכת? פוף. והיא קורסת. וכך מצרים קרסה לה כאשר העוצמה האדירה הזאת הוא המסעה עליה. ומשה השתמש באותו טריק אומר הזוהר לגבי מלכי אמורי. הם רצו למשוך כוחות מהעולמות העליונים כדי לכוון אותם על משה ולהרוס את עם ישראל. משה אומר בבקשה. קדימה והוא המיס כוחות עצומים על העביר אליהם כוחות עצומים והם נשרפו. בלק שעלה על אותו תדר, בעזרת הכישוב שלו, איך קראו לכישוב שלו? ציפור. נשרפו הכנפיים של הציפור. נבהל בלק מאוד, והוא הבין שלבד הוא לא יכול להילחם בעם ישראל. מה יוצא לנו מזה? שוב, קודם כל דבר ראשון, אנחנו לא הולכים לכל מיני מחשבים ודברים מהסוג הזה, מכיוון שאי אפשר לסמוך עליהם. כל אחד רואה בחלון החוכמה שלו, כלומר מה שהוא רואה זה די מוגבל. די מוגבל. כמו למשל, בלק, הוא ראה שהוא צריך עזרה, וביקש מבילם, האם בילם עזר לו? ממש לא. האם הוא ראה בחלון החוכמה שלו, שמשה לא אמור לגעת בו? ואז אולי נכנס לכל הצרה הזאת מלכתחילה. הוא ראה אינפורמציה חלקית, עם כל העוצמה האדירה שלו. הרבה אנשים, ותשימו לב, הרבה אנשים רואים דברים, אבל הרבה פעמים חלק מהאמת זה יותר גרוע משקר. ואתה יכול להשתמש באינפורמציה שלך דווקא בצורה לא נכונה. איך אני יודע? הרי בינינו, זהו חכם הרואה את הנולד. מה זה מקצוע? זה היכולת לחזות מצבים מתוך מקצוענות ומומחיות שאנשים אחרים לא יכולים. לכן הם משלמים לך. כדי לחזות, כדי לראות, כדי לייעץ איך להתנהג, כי אתה רואה, אם נעשה כך וכך, נקבל כך וכך. אם נעשה א' ב' וג', נקבל פתרון. אם נעשה ד' ה' ו', נקבל החמרה של הבעיה. נכון? זה התפקיד שהאדם מרוויח את לחמו ביושר, שהוא רואה דברים שאחרים לא, מתוך הקשה. זה חוכמה שהבן אדם למד. אוקיי, אז איך אני יודע אם להקשיב לבעל המקצוע או לא? הרי יש בעלי מקצוע שרק מסבכים את הבעיה, ויש כאלה שבמשהו ככה, בהינף יד, פותרים את הבעיה באלגנטיות, והם בעצמם מתפלים לך, וואו, הלך דווקא יפה. איך אנחנו יודעים לשלוט על כך שכשאנחנו רואים את הבעיה, זה הרי לא מספיק, הרי שני אנשים, נניח 10 רופאים הסתכלו על אותם תוצאות של בדיקות. לא כולם מגיעים לאותה המסקנה. לא כולם יודעים כתוצאה מזה לפתור את הבעיה באלגנטיות. יש כאלה שיודעים לסבך את הבעיה. תמיד קוראים דברים כאלה. 10 עורכי דין מסתכלים על הבעיה. אוקיי? וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, כל אחד בתחום המומחיות שלו. כל אחד יכול, איך נופלים על הבן אדם שיכול לראות את הפתרון במקום רק להעצים את הבעיה? ואיך אנחנו, גם כן כדי למצוא את הבן אדם זה עניין. איך יודעים להחליט החלטות? תשימו לב, בפרשות האחרונות היינו במקומות האלה, וזה חוזר לנו שוב. אוקיי. אז מה הסיפור? אז בלק רואה שהוא לא יכול, לבד. הוא מבין שהעוצמה של משה היא אדירה, הציפור שלו נשרפו להכנפיים, כלומר, אם הציפור שלו לא יכול נגד העוצמות של משה, אז הוא הולך לקרוא לבלעם שהיה המחשף הגדול ביותר, שהיה ברמת נבואה, שנאמר שהוא היה במדרגת נבואה, שהוא יכול היה להיות נביא אל אומות העולם. למה? זה כנגד זה ברא אותם. אם אנחנו קיבלנו את משה, אומות העולם, היה צריך להיות להם מישהו שינהיג אותם ברמה המקבילה. בלעם. דרך אגב, בלעם היה קרוב משפחה. אבא של בלעם, באור. באור היה בן של לבן. לבן היה סבא שלנו. נכון? אנחנו בני ישראל, ורחל היה זלפה, וזה מי היה האבא של האימהות? כל ארבעת האימהות של השבטים, לבן. זאת אומרת, באור היה אח של האימהות שלנו, של רחל, של לאה, של זלפה ושל בלעה. כלומר, בלעם בן דוד. אתם יודעים שבמשפחות הכי טובות, זה שם יש את המלחמות הכי, כן, תמיד זה עניין. שידוע שלבן הארמי היה מחשב גדול ביותר בזמנו, הכי גדול. אז אנחנו ממשיכים את הסיפור. פסוק ה', פרק כ"ב, פסוק ה'. וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה אשר על הנהר ארץ בני עמו, לקרוא לו לאמור. אז בלק שולח שליחים אל בלעם, והוא אומר לו, הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ, הוא יושב ממולי. ואתה לכאן הארה לי את העם הזה, כלל אותו, כי עצומו ממני, יותר גדול, הוא גדול עליי, אולי אוכל נקה בו, כזה יש פה אני וביחד, והגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר. אני יודע שמה שאתה מברך יבורך, מה שאתה תקלל יקולל, אני מאמין בך, בו אני לא יכול לבד. והלכו זקני מואב וזקני מדיין וקסמים בידם, ויבואו אל בלעם, וידברו עליו דברי בלק. ויאמר עליהם, לינו פה הלילה ואשיבותי אתכם דבר. כאשר ידבר השם אליי, וישבו שרים מואב עם בלעם. ויבוא אלוהים אל בלעם. ופה אומרים, חזל תשימו לב, יש פה כבר איזה בעיה עם בלעם. הוא אומר להם שהוא ידבר עם השם, י' כ' ו' כ', אבל מי אליו, בא אליו בלילה? אלוהים. שאלוהים זה מדרגה של דין. חוץ מזה, הוא צריך לילה, הוא לא יכול ביום. כבר אנחנו יודעים שיש פה אנרגיה של חושך, אנרגיה של שליליות, ויש תיאורים מאוד ציורים, איך בלעם היה מביא על עצמו, איך הוא היה נכנס לטרנס, על ידי כל מיני כישוף, דברים שזה לא, לא דברים שיפה להקליט. אוקיי? אולי יש ילדים, אני לא יודע. ויבוא אלוהים אל בלעם ויאמר, מי האנשים האלה עמך? רגע, אם זה אלוהים, אז מה? אלא ככה מושך אותו בלשון. ויאמר בלעם אל האלוהים, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי. הנה העם היוצא ממצרים ויחס את עין הארץ. אתה לך קבע לי אותו, אולי אוכל להילחם בו וגרשתי. ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. פירוש רשי אומר, נותן לו שלוש תשובות. אחת, לא תלך עמהם. שתיים, לא תקלל אותם. כלומר, אתה יגיד, אמרת לי לא ללכת איתם, אבל אני יכול לקלל אותם מהבית. לא, לא תקלל אותם. ואם תגיד, לא, אז עכשיו אני רוצה לברך אותם. בסדר, הם כבר מבורכים. בקיצור, בשלוש תשובות, בקצרה, בלעם מקבל מן האלוהים תשובה מאוד מדויקת, אל תתערב. למען טובתך האישית. אוקיי? בלעם, תהי מציית. ויקום בלעם בבוקר, אנחנו בכף ב' פסוק י' ג', ויאמר לשרי בלק, לכו אל ארציכם, כי מעין השם נתיתי להלוך עמכם. השם, אתה לא ראית את השם, אתה קיבלת הודעה מאלוהים, זה יכול להיות גם אלוהים אחרים, שזה ממש חלונות נמוכים. אבל הוא מצהיר שהוא מתחבר לחלון החוכמה, לשורש החוכמה. הוא בעצם מתחבר לחלון קצת יותר קטן. אוקיי, ותכף נראה למה. אז קודם כל, בגלל שבילעם לא היה בן אדם הכי קדוש והכי טהור, כי גם זה לא היה מסורת מהצד שלו של המשפחה, אוקיי, אז הוא התחבר מהצד של האופל, מכוחות השחור. אוקיי? אבל הוא עדיין ידע את החוקים של איך להתחבר לאנרגיות. ויקום השר עם מואב, ויבוא אל בלק, ויאמר מאין בלעם הלוך עמנו. ויוסף עוד בלק שלוח שרים רבים ונכבדים אלה. מה בלק אומר? אני מכיר אותו. כנראה לא הצעתי אותו לא מספיק שלמונים. ויאמר לו ויבוא בלעם ויאמר לו, כה אמר בלק בן ציפור, אל נא תימנע מהלוך אליי, כי כבד אכבדך מאוד. אל תחשוב שזה יהיה בחינם. אני אכבד אותך מאוד. כל אשר תאמר אליי אעשה. אתה יודע מה? אתה תהיה ראש המפלגה. סליחה, ראש הרמטכ"ל. אתה תהיה הרמטכ"ל. כולם יקשיבו למה שאתה אומר. נכון? זה מה שכולם רוצים. את הכבוד של... אתה בראש, אתה תגיד לכולם מה לעשות. אני אגיד ואני אחליט ואני אומר ואני אקבע. קודם כל, השוחד הכי גדול שאפשר לשחד בן אדם זה מה? הגאווה שלו. ניתן לך כזה כבוד, אתה הראש, אתה מחליט. מעט מאוד אנשים, נכון? עומדים בפני שוחד של כבוד. ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק, אם ייתני בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם אלוהי לעשות קטנה גדולה. כלומר, הוא אומר, לא מספיק כבוד, גם כסף וזהב. והרבה. ואתה שבונה בזה גם אתם הלילה, וידעה מה יוסף השם דבר עמי. רגע, לא קיבלת תשובה ברורה. לא הספיק. זה היה מאוד ברור, קצר וקולע. לא תלך איתם, לא תקלל את העם, ברוך הוא, אל תתערב. אני אשאל עוד פעם. מתי אנחנו שואלים עוד פעם? שאנחנו יודעים איזה תשובה אנחנו רוצים, נכון? אוקיי? ויבוא אלוהים אל בלעם לילה, ויום אלוהים לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם. מה שנקרא, תעשה מה שאתה רוצה. אתם מכירים את האמרה הזאת? לך תשבור את הראש. קיבלת תשובה קודם? עכשיו, מה זה החוצפה הזאת? ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה. ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו, ופורמים הוא מנסה ככה להידמות לאברהם. ויקום אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, נכון? וילך את... ועם שני נעריו. הוא קם בבוקר מידת החסד, הכל בלוף. ויחרף אלוהים כי הולך ויתייצב מלאך השם בדרך לשטן לו, פתאום נעמד מלאך השם לעצור את בלעם כדי שהוא לא יזיק לעצמו. בשביל מי זה? מי היה? ספוילר. בסוף הסיפור, שיש קרב, בלעם נהרג בקרב. בלעם לא חוזר אף פעם הביתה. הוא נהרג. בדמי ימיו. כלומר, הוא מת מזה. אם הוא היה מקשיב ונשאר בבית, לא היה מסתבך, הוא לא היה מת. בדמי ימיו. בשיא הקריירה. המלאך מנסה לעצור אותו. הוא לא רואה. שלוש פעמים מנסה לעצור אותו. שלוש פעמים האתון. האתון רואה, הוא לא רואה. הנביא הגדול לא רואה. איזה ביזיון. ואז מה קורה? הוא הולך עם, עם השרים של, של, של בלק. בוא נקפוץ קצת. פסוק אף זין. ותרא האתון את מלאך השם, ותרבץ תחת בלעם, ויחרף בלעם, ויח את האתון במקל. ויפתח השם את פי האתון, ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך? כי קיטני זה שלוש רגלים. ואומר בלעם לאתון, כי התעללת בי, לו יש חרב בידי, כי אתה הרגתיך. במקום להיכנס, ממתי האתון מדברת? וואו, מה זה אומר? לא, הוא כל כך חם עליה, כשהוא עונה לה. הוא עוד עונה לה, אתון מדברת אליך. קרה פה משהו, תגיד, אוי, סליח, קרה פה משהו. לא, אני הורג אותך. גם אומרים המפרשים, הנה פה, זה הבן אדם שרוצה להרוג אומה שלמה, והוא...
לא,
והוא לא יכול להרוג את האתון שלו. כשאתה נכנס לדברים האלה, אתה ממש חווה ביזיונות. כולם רואים, רק אתה לא רואה. ותאמר אתון לבלעם, הלא אנוכי אתונך אשר רכבת עלי מעודך עד היום הזה. הסכן הסכנתי לעשות לך כה. ויאמר לא. מדברת אליו כל כך יפה, כל כך בעדינות. הוא אומר לא, באמת, לא, לא עשית לי אף פעם כזה דבר. שרי בלק שמה, זה לא ביזיון? מסכנה האתון שהוא הרביץ לה ועוד היא מדברת איתו. כל כך יפה. כלומר, מי יוצא פה החמור ומי יוצא פה הנביא? היפוך תפקידים. ויגל השם את עיני בלעם, וירא את מלאך השם ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו, ויקוד וישתחו לאפיו. ויאמר אליו מלאך השם, על מה הקית את אתונך זה שלוש רגלים? הנה אנוכי יצאתי לשטן, כי ירדת דרך לנגדי. אני עצרתי אותה, היא הצילה את החיים שלך. ותראני אתון ותת לפני איזה שלוש רגלים. בלעם ישר מבין את העניין. כאילו. ויאמר בלעם אל מלאך השם, חטאתי כי לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך. אני ממש לא ידעתי. ואתה אמרה בניך שוב עלי. מה הוא אומר בזה? הוא שואל עוד פעם רשות. תגיד לי, אתה השתגעת? מוצרים אותך בדרך. אין, יכול להיות רמז יותר לך ביתה? אל תתערב. לא, אולי בכל אופן אני... קצת אני רוצה להזיק להם, קצת, תן לי קצת להיות, יהיה פה מרחץ דמים, משמם לי בבית. מה? הוא לא מקשיב לסימנים. ואם המלאך השם, טוב, מה שנקרא, תעשה מה שאתה רוצה. לך עם אנשים ואפס את הדבר שדבר לך אותו תדבר, ואלך בלעם עם שרי בלק. טוב. בלעם שלוש פעמים מנסה לברך, לקלל, כל פעם יוצאת לו ברכה. בלק מבזה אותו, זורק אותו מכל המדרגות. שכרתי אותך כדי לקלל ונמצאת מברך. איזה ביזיון, וגם אחרי זה הורגים אותו. מה אבל הסיפור הזה אומר? הרי, עוד פעם, הסיפור הזה לא מיועד לבעלי כישוף ונבואה. הסיפור הזה הוא חלק בלתי נפרד מהחודש האחרון. היה לנו סיפור עם 12 ראשי השבטים שיצאו לטור את הארץ והוציאו דיבת הארץ רעה. הם ראו תמונה והם פירשו אותה הפוך. אנחנו ראינו את הסיפור של קורח, גם כן מראשי העם, מחכמי העם, מקדושי העם, מנושא הארון וכולי. הוא רצה את הכבוד, הוא נפגע, פתאום הוא רצה להיות כהן. הוא רצה להיות כהן אבל לא היה מוכן לעשות את מה שאהרון עשה כדי להיות כהן. מה קרה לו? ירד ביגון שאולה. מה קרה לעדה הרעה בסיפור המרגלים? הם מתו באותו יום של תשעה באב, וכן הלאה וכן הלאה. יש לנו שוב את אותה תמונה. הנה אדם, בעל יכולת מדהימה של ראיית המציאות, מעל ומעבר לאדם הממוצע. ובכל אופן הוא יוצא עם סדרה של החלטות שגויות שעולות לו בחייו. נכון? איך זה קורה? ואם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו עזובי הקיר, בעיקר אני ואתה ואת וכן הלאה? מה נגיד? והתשובה היא אותה תשובה. התשובה היא שהבעיה של בלעם זה מה שאומרים חזל, התאווה והקנאה והכבוד מעבירים את האדם מן העולם. כשהאדם מונע ממקום של תאווה או קנאה או כבוד, קודם כל אנחנו יורים את החץ ואז אנחנו מציירים את המטרה. קודם כל אנחנו מרגישים ואחרי כן אנחנו מתרצים בצורה הגיונית למה אנחנו צודקים. אנחנו לא קוראים את הכתובת על הקיר, אנחנו לא מפרשים נכון את המסרים, פשוט כי אנחנו מתאים את עצמנו לכיוון. כלומר, אפילו אני אלך לאדם בעל ראייה, בוא נגיד, הבן אדם היה במדרגה של בלעם. מגדולי הנביאים של אומות העולם היה. גדול הנביאים של אומות העולם. הוא קיבל תשובה מאוד ברורה. פעמיים. פעם אחת בחלום, פעם אחת מלאך השם עצר אותו, הוא פירש את זה אחרת. מדוע? כי הוא התאווה לכבוד ולגדולה ולגאווה. ולכן, זאת אומרת, זה שאדם מקבל את האינפורמציה הנכונה, זה לא אומר בהכרח שהוא יקרא את המציאות. ואתה יכול לראות אינפורמציה נכונה, אבל קריאת המציאות שלך לא נכונה. מדוע? נחזור שוב לרבי עקיבא. זה לא שזה יפה ומוסרי ואהבת לרעך כמוך. זה פשוט יכול להציל לך את החיים. כשאתה בא אל תמונת המציאות ממקום של אהבה, אתה רואה את הדברים, אתה מסוגל לראות את הדברים אחרת. כשאתה בא ממקום של קנאה, של שנאה, של כעס, של היפגעות, של תאווה וכן הלאה, זה לא משנה אם אתה תראה את כל המציאות. כלומר, אם אני רוצה לקחת בעל מקצוע, נחזור שוב לסיפור שסיפרתי אותו הרבה מאוד פעמים. רבי פנחס בן יאיר, חמיב של רבי שמעון, יושב עם תנא אחר בפתח הבית, והם לומדים. ועובר מישהו שהוא מתקן גגות, כנראה שהיה לו איזה עגלה עם כל הציוד של מתקני גגות, ידעו כולם זה מתקן גגות. אומר החבר לרבי פנחס, לתקן את הדלף בגג אתה צריך. אומר, נכון. הוא קורא למתקן גגות ואומר לו, תגיד לי, יש לנו פה ויכוח, אתה יכול לעזור לנו? מי הוא האדם המאושר? אומר לו המתקן גגות, האדם העשיר הוא האדם המאושר. אומר לו רבי פנחס, ממש רוב תודות, אני מודה לך מאוד על העזרה, פתרת לי בעיה, לך לשלום. אומר לו חבר שלו, מה אתה שואל אותו שאלות פילוסופיות, אתה צריך לתקן את הגג. עונה לו רבי פנחס, בן אדם שחושב שהאדם העשיר הוא המאושר, אני לא יכול לסמוך עליו לתקן את הגג. למה? הוא יגיד שהוא תיקן את הגג. יבוא גשם, יהיה לי דלף בגג, לך תחפש אותו. לך תחפש אותו. אני הולך לרופא, אני הולך לבעל מקצוע, ואם אני רואה שהבן אדם מונע מגאווה ותאווה וכן הלאה וכן הלאה, אני יודע שאפילו יראה את הפרטים הנכונים, הוא יקבל את כל האינפורמציה הנכונה, הוא יוציא מזה מסקנות הפוכות. כי הוא עיוור. כי הוא עיוור. כמו עשרת המרגלים, כמו קורח, כמו בלעם. שוב ושוב ושוב מראים לנו, אף פעם, אף פעם אסור לנו לסמוך על חוכמה, על היגיון, על שיקול דעת. אם האדם מערכת הערכים שלו לוקה ואין לו שום הכרה במערכת הערכים האבסולוטית, המוחלטת, של יושרה ועשיית הטוב ואכפתיות ואהבת לך כמוך. אם האדם לא נלחם, כי הרי כל אחד מאיתנו יודע, זה לא בא בחינם. להיות במקום, לבוא ולדבר ולהחליט ולקבוע ולהסיק מסקנות ממקום של אהבה ואכפתיות, זה העבודה הקשה. אדם שאפילו אין לו שום הכרה בערכים האלה, אז מה מניע אותו? הקינה, התאווה והכבוד. כספו, כיסו וכעסו, זה מה שמניע אותו. איך אני יכול לסמוך שהוא יסיק איזה מסקנות שהן לטובתי? ממש לא מניע לו אכפת לו טובתי, אכפת לו טובתו הוא, כמו שהוא חושב שטובתו. עובדה שאלה חשבו על טובתם והתוצאה הייתה שהם מתו מזה, היה קריאת המציאות לא נכונה. למרות שזה היה מאוד ברור. אבל כל ההיסטוריה כולה מלאה במקרים של אנשים שסיפקו להם. כולם מכירים את הסיפור של ממשלת ישראל, שנת 73, ערב יום כיפור, ראשי אמן, הקונספציה. מישהו החליט שהקונספציה היא, המצרים לא יעיזו להתקיף. מה, משוגעים? כל הדרגים שמתחת ראו שהולכת להיות מלחמה. אבל אלה שהיו צריכים להחליט, לקו בעיוורון. הוקו בסנברים. הייתה להם קונספציה. הקונספציה, ולכן, מה, לא יכול להיות. מדוע? שאתה למעלה בצמרת, הגאווה מעברת, מטמטמת, מחסלת, ואסור לנו לא לסמוך על עצמנו במצב כזה, ולא לסמוך על אחרים במצב כזה. בעיקר, אפילו כל העולם אומר עליך שאתה צדיק. מה אומרים חז"ל? אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אז אפילו כל העולם אומרים על אותו מומחה שהוא מומחה כזה גדול. אבל אני נפגש איתו לשיחה. ואני אומר שבן אדם מונע מגאווה, אין לו אכפתיות. איך אני יכול לצפות שהבן אדם הזה, אפילו אני אביא לו את כל הפרטים של הבעיה, איך אני יכול לצפות שהוא יקיש מזה משהו שיהיה לתועלתי, ולא לתועלתו? הבן אדם קוראים לזה משוחד. או הוא נגוע. מה זה נגוע? יש לו נגיעה של אינטרס. קשה למצוא אנשים כאלה. והחובה שלנו זה, א', להיות הבן אדם שנקי מזה, וזה לא קל, כולנו יודעים. ושוב רבי עקיבא, מה שהוא אומר, מה זה ואהבת לרעך כמוך? אם אני רואה שאני פועל ממקום של ואהבת לרעך כמוך ואכפתיות אמיתית, אני יכול יותר לסמוך על ההיגיון שלי. אבל אם אני לא, מדוע? כי אני חופשי לראות את המציאות. אבל אם מה שמניע אותי זה הפגיעה, הפחד, החרדה, הגאווה וכן הלאה, אני כבר יודע שתמונת המציאות שלי מזוהמת. אני לא יכול לייעץ לאף אחד בצורה כזאת. לכן שופט שמגלה שיש לו נטייה לאחד מהצדים, חייב לפסול את עצמו. אבל השאלה, האם הוא מסוגל לזהות שיש לו נטייה? האם הוא מסוגל לזהות? האם הוא מסוגל? או שהוא באמת נמצא שם כי באמת הוא אוהב את שני הצדים? כי זה תפקידו והוא רוצה להביא אותם למקום שיתוקן העוול. או שהוא רוצה להרים את האחד ולהשפיל את חברו. מי ישפיל ומי ירים? זה בורא עולם, זה לא אתה. זה לא התפקיד שלך. שופט, התפקיד שלו לרפא. ולא להחמיר את המחלה. איך מוצאים כזה דבר? איך מגיעים לדבר הזה? ולכן, שלמדנו בשבוע שעבר, זאת חוקת התורה, ישנם חוקים. חוקים מאוד מדויקים. החוקים יש שאדם צריך שתהיה לו מערכת ערכים מדויקת של חמלה ואהבה ואכפתיות וגבולות. מה כן ומה לא. ברגע שיש לך את זה מוטמע במחשבה, בהיגיון, אתה יכול לשים את הגבולות ללב. ואם מגיע איזה רגש, הרגש לא בהכרח מוצדק. ואם אתה רואה שהרגש לא מתאים לערכים, אז הלב צריך ללכת אחרי המוח. כי אז אתה מוח, לב, כבד, מלך. אבל אם הלב הולך קודם, אתה לב, מוח כבד, אתה למח. ביש גדה, ביש מזל. אתה לוזר, סתם. כי אתה נותן לזה, אבל אם אתה נותן לכבד להוליך אותך, לכעסים, אתה כלום. כף למדמם, כבד, לב, מוח. אתה כלום. מי יכול לסמוך עליך? אם כל דבר זה בא, מעורר כעס. המסר הוא לא שאנחנו עכשיו לומדים על כוחות הנבואה של בלעם וכוחות הכישוף של בלעם, זה לא... זה המסר הזה בא להראות לנו מנקודת מבט כזאת ונקודת מבט כזאת ונקודת מבט כזאת. תמיד הסיפור מגיע לאותו מקום. לא משנה אם אתה מקבל אינפורמציה נכונה או לא. מה שמשנה זה אם אתה חי לפי מערכת ערכים מדויקת, אבסולוטית. של חמלה ואהבה מצד אחד, וגבולות וחוסר פשרה על ערכים מסוימים מצד שני. אם יש לך את זה, ואתה עובד על זה כל החיים, כי זה לא משהו שמקבלים בכמה דקות של קריאה של איזה דף מסרים. ואתה לומד שברגע שהלב סוטה מהדרך, צריך לשים אותו בחזרה במקום. והלב ילך אחרי המוח, מכיוון שהסרט שאתה מקרין במוח, הלב הולך אחרי הסרט הזה. ועל זה דיברנו בשיעורים קודמים. אבל יש שינוי עכשיו בעלילה. בלעם, בהלם מוחלט, מזה ששלוש פעמים הוא מנסה לקלל, והוא נמצא מברך. באיזשהו מקום בלעם היה אדם אמיתי. מה זה אומר אדם אמיתי? אז הוא מסביר שבעולם ישנם שני כוחות עיקריים, חסד ודין. והסינתזה שלהם זה קו האמצעי. חסד, עולם חסד ייבנה. אבל עולם לא יכול להיות בנוי רק על חסד. מה זה אומר חסד? לאהוב את כולם, ללא תנאי, לתת לכולם, מישהו בא אליך, תביא לי את הכסף, תיתן לו את הכסף. מישהו בא אליי ואומר, תאהב אותי, אני אוהב אותו. אתה לא יכול להגיד לי לא בסדר, כל מה שאני עושה זה בסדר, כי זה נקרא אהבה ללא תנאי. אז אל תבקר אותי. תקבל אותי כמו שאני, ואם בא לי לעשות משהו, אני אעשה את זה ואתה תתמוך בי. זה חסד. אבל שיש רק חסד, אין גבולות. ושאין גבולות, הכל מתפרק. זה המבול. הכל מאבד את המהות שלו. הכל קורס ומתפרק. אהבה חופשית, נתינה ללא גבולות, כולם שווים, כולם... קורח, כולם קדושים. כולם צריכים להתייחס אל כולם באותה עמת מידה. רגע, ואם בן אדם עבד יותר קשה, אז אסור לתת לו תפקיד יותר גבוה? חס ושלום. צריך לתת לכולם את אותה מידה. איזה חברה אנחנו נקבל? של אפסים. חברה שלא מעריכה עבודה, מאמץ, השקעה, התמדה וכן הלאה, ונותנת לכולם בדיוק את אותו יחס, הרב השלג עוד אמר, מה הבעיה של ברית המועצות? 1930. ברגע שהאדם יודע שזה שהוא יעבוד יותר קשה, הוא לא יקבל יותר שכר, הרגת את המוטיבציה, הרגת את המצוינות, והתוצאה תהיה, לא יהיה להם מה לאכול. 60 שנה אחרי כן, הגוש הסובייטי קרס, לא היה להם מה לאכול. זה נגד הטבע. צריך גם גבולות. צריך גם הבדלים. עבדת יותר קשה, יגעת ומצאת, תאמין, לא יגעת, מה לא יפה? לא יגעת, לא מצאת. מה, אתה רוצה להליב ככה מישהו? ככה העולם עובד. זה שעובד יותר קשה, יקבל יותר. זה שעובד פחות קשה, יקבל פחות. לא, אבל צריך לאהוב את כולם באותה מידה. כולם קדושים, אמר קורח. אמר רב קוק, בדור שלנו יש מחלה. קורחים. קורחים כאלה. כולם קדושים, כולם אותו דבר. כל אחד יכול להיות, כל אחד יכול לקבל תפקיד של כהן, כל אחד יכול להיות מה שהוא רוצה. אתה רוצה להיות כלב, תהיה כלב. אתה רוצה להיות אישה, תהיה אישה. אתה רוצה להיות ראש ממשלה, כולם יכולים להיות הכל, כי כולם שווים. כולם אותו דבר. זה מחלה של קורחים.
הוא לא ממש חיבל למשהו רע.
מה?
הוא למלכת כהנים וגוי קדוש.
עדיין...
הקדים את המאוחר אולי.
הוא הקדים את המאוחר, יפה. מתי תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש? אחרי שתגיעו לזה בזכות ולא בחסד. אבל לתת לבן אדם את הפרס הראשון בתחרות בית ספרית, למרות שהוא הגיע אחרון, והוא לא התאמץ אפילו, מה אומר זה שהתאמץ והתאמן ועשה ועבד ולמד וכולי, והגיע ראשון, ונותנים את הפרס הראשון לזה שהגיע אחרון שלא התאמץ בכלל. מה אני צריך להתאמץ? כמה החברה מאבדת? כמה בן אדם מאבד מעצמו? הרי אנשים צריכים את האיזון, את התחושה הזאת של מי שמשקיע יותר צריך לקבל יותר. לא, צריך לתת לכולם אותה מזכורת. לא עובד ככה. לפונקציה האגרה. גודל השכר כגודל הצער. צער בעברית משנאית זה לא להיות מסכן, צער זה כמה היה לך לא נוח ובכל אופן המשכת לעבוד. אוקיי? כאשר בלעם רוצה לקלל, הוא היה חכם עצום. תזזלו בו. אם בארזים נפלה שלהבת. הוא רוצה להתחבר לכוח של הדין שיש בעולם ולהזרים את הכוח הזה למחנה בני ישראל. ושמישהו נמצא תחת דין, גם זה בלתי אפשרי. אם יש לך מורה, בן זוג, בת זוג, אמא, אבא, בוס, שכל דבר קטן, אם אתה לא מושלם ב-100%, ישר קוטלים אותך. אתה גם מפסיק לעבוד. אין לך שום סיבה להתאמץ. שום סיבה. דין לבד זה קשה מאוד. זה משתק. חסד לבד זה מחלה. בלעם מנסה להתחבר לכוח של הדין כדי להזרים אותו למחנה בני ישראל ולפרק אותם עם הדין. אבל הכוח של האחדות של עם ישראל, שנאמר במילים שלו, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. עם ישראל לא יודע שהוא עומד בפני רצח עם. לא יודע אפילו. כל אחד הולך בענייניו, והחסד מתגבר כל כך, שהדין מתקבה לאותה תקופה. ובלעם חושב, איך זה יכול להיות שלא הצלחתי למצוא את הדין כדי להפיל אותה? אז הוא מבין, הדין נכבה. אבל מה זה אומר? הכל חסד. שהכל חסד, התאוות, מים, חסד זה מים, ומים, מי שמכיר את בשערי קדושה של רבי חיים ויטל, מים זה תאוות. מה זה תאוות? חוסר משמעת. אין בעיה שיש לבן אדם תאוות, אבל במידה קטנה, בן אדם אוכל איזה משהו שהוא מאוד מתאווה אליו, אוכל במידה, הוא נהנה מזה, כוח השם, באנו לעולם כדי לענות. הוא אוכל מעבר למידה, זהו נהיה חולה. כל תאווה, אם אתה מתיר את החרצובות ואת הגבולות, זה הופך להיות למחלה. אם אתה משתמש בזה בצורה נכונה, זה תענוג. בלעם בא ואומר לבלק, אני אלך הביתה, אתה מגרש אותי, אבל יש לי יצא, בוא אני אגיד לך מה הסיפור. אי אפשר להתחבר, אני לא יכול לקלל אותם, כי אין דין בעולם עכשיו. יודע מה זה אומר אין דין? הם לא יכולים להגיד לא. אז במקום לנסות להרוג אותם עם דין, תהרוג אותם באהבה. תיקח את הבנות הכי יפות, של מורה ושל מדיין. תשלח אותם עם קסמים למחנה בני ישראל שיפתו את בני ישראל. הם יגיעו לבין אחד מבני ישראל ויגידו, בוא תשכב איתי. והגבר יגיד, מה פתאום, אני נשוי? מה זאת אומרת אתה נשוי? אתה צריך לאהוב את כולם אותו דבר, אני נורא אלב אם אתה לא תשכב איתי. אתה חייב לשכב איתי, אני אפגע אם לא. אם לא תשכב איתי. אז הוא ישכב איתה. וטוב, בסדר. ואז מתחילה מגפה. ואלפים של אנשים מתים. ומשה וכל הסנהדרין, כך אומר המדרש, עומדים שם ובוכים, הם בהלם, ושהם בהלם הם לא מסוגלים לראות את המציאות. אתה לא יכול להיות גם בהלם ולראות גם לראות את המציאות. היחיד שרואה את המציאות זה פנחס. ופנחס היחיד שנשאר כרוח, והוא עושה דבר שנעשה, זה פעם אחת בהיסטוריה, לא לעשות את זה בבית, זה חד פעמי. הוא מבין שהדרך היחידה לעצור את החסד בלי גבולות, הכל נוזל, הכל נפרץ, הכל נופל, הכל מתפרק. חייבים לעורר את הדין, את הגבולות מחדש ידנית. הוא יודע שדרך היחידה לעשות, זה שבא זמרי ומביא את כוזבי ואומר למשה, מה הבעיה שאני עכשיו לוקח מדיינית? גם אתה לקחת מדיינית. משה פה טיפה נפגע. הוא כבר לא יכול להחליט. פנחס כן מחליט. הוא לוקח את הרומח, רמח איברים, רמח בגימטי אברהם, הוא מקריב את עצמו. ומה הוא עושה? הוא עושה דבר מדהים. הוא יודע שהדרך היחידה לעצור את המגפה זה להרוג את כוזבי ואת זמרי. זה דין. ואז הוא מעורר את הדין והמגפה נעצרה באותו רגע. אבל הוא עשה משהו מדהים. פנחס לא היה אמור להיות כהן. מדוע? כאשר אהרון ובניו נמשכו לכהונה, פנחס כבר נולד. הוא לא נמשך לכהונה. הוא לא היה אמור להיות כהן. הוא הוכיח שקורח צדק. אבל קורח רצה להיות כהן בלי לעשות את מה שצריך לעשות בשביל זה. רק בגלל שמגיע לו. פנחס לא חשב שמגיע לו להיות כהן. הוא הפך להיות כהן. מדוע? כי הוא עשה את זה, הוא הקריב את עצמו, הוא ידע שמו יהרוג את אחד מראשי שבט שמעון, שמעון נקמת דם, אנחנו יודעים, שמעון ולוי, כלי חמאס מחרותם, חמאס, שנאה רותחת, אל יהי חלקי עמכם, אומר יעקב. הוא יודע שהוא לא יצא מזה בחיים, ושהוא הורג אותם, הוא בעצם מתאבד. נשמתו פורחת. הוא מת, מוות קליני. הוא עושה מה שאהרון בעצמו לא עשה. אהרון עם כל החסד והאהבה והאכפתיות שלו לעם ישראל, כשבאו הערב רב ואמרו, עשה לנו עגל, אומר הרי הקדוש, התיקון שלו היה להגיד, על גופתי המתה, היו צריכים להרוג אותו. למה? הוא היה גלגול של הרן, אחיו של אברהם, שכשהרן ראה שאברהם עובר דרך כבשן האש ולא קורה לו כלום, והמלך אמר, אתה איתי או איתו? הרן ראה, לא קרה לו כלום, אני יכול, אני איתו. אבל לא התכוון. הוא לא היה מוכן באמת למות על קידוש השם, על העקרונות שלו. הוא הלך עם מי שחזק. ושהמלך זרק אותו על כבשן האש, הרן נשרף. הוא מת על קידוש השם, לא בכוונה. התיקון שלו, שעכשיו קוראים לו אהרון, הרן אהרון, הוא אח של, עוד פעם, עם כל אהבה וכולי, התיקון שלו האמיתי היה זה שבאו אליו ואמרו לו, תעשה את העגל, וצריך להגיד, לעצור אותם ולהגיד על גופתי המתה. הוא לא עשה את זה. הוא לא הקריב את עצמו. פנחס הקריב את עצמו. הוא הקריב את עצמו לא כדי להיות כהן, הוא הקריב את עצמו כדי להציל את כולם. מהתוצאה, הוא קיבל את הכהונה הגדולה, שלא הגיע לו. הוא לא נמשך לכהן. הוא קיבל בזכות עצמו, לא בזכות הסבא שלו. הוא יצר מציאות, הוא נהיה כהן, לא כי הוא רצה להיות כהן, כי הוא רצה להציל את כולם. ואז הזוהר אומר, נדב אביו, הדודים שלו, שנפטרו קודם, 38 שנים קודם, בחנוכת המשכן, נכנסו בתוכו, יחיו אותו, אז פנחס נכנס גם כן, ועכשיו הוא כבר לא פנחס, אלא הוא אליהו הנביא. הוא כבר מלך. אבל הוא רוב הכהנים הגדולים היו מצאצאיו. לא מהבני דודים שלו. הוא נהיה כהן בזכות עצמו, לא בזכות סבא שלו. מה? לכל... איך אנחנו יודעים שהוא נהיה מלך? כמה חודשים אחרי זה משה נפטר? יהושע שולח שני מרגלים, את כלב ואת פנחס. כשהם מגיעים לרחב, והיא נותנת להם מחסה, ואז מגיעים השליחים של המלך, ואז היא מעלה אותם לגג ותצפינו מתחת לשיטים. כתוב שהיא מעלה אותם לגג ותצפינו, אבל היא מחביאה רק את כלב. למה היא לא צריכה להחביא את אליהו? כי הוא מלאך עכשיו, הוא יכול להפוך להיות לבלתי נראה מתי שהוא רוצה. הוא כבר נהיה מלאך, כבר נהיה אליהו. באותו מצב. כלומר, ואליהו 700 שנה אחרי כן. עולה ברכב אש השמיים, ועד היום הוא משמש תפקיד, אין ברית מילה, אין ליל הסדר, בלי, אליהו מעורב בכל מצב. המסירות נפש הזאת שלו. אבל מה שהוא עושה, פה תשימו לב, אליהו עוצר ותעצר המגפה. פנחס עוצר את המגפה בזכות מה? בזכות ההשתלבות האדירה הזאת, של להיות למען הזולת, של לעשות למען הזולת. בזכות זה יש לו ראיית מציאות נכונה, הוא יודע בדיוק, בדרגה של, אתם יודעים, יש מדקרים סינים, אתה בא אליהם לקבל טיפול, ואתה יוצא כיפוד. יש לך סיכות בכל הזה, ויש כאלה שהם כאלה מעולים, הם רק תוקעים סיכה אחת, וזה מטפל בכל הבעיה. סיכה אחת, טים, וזהו. פנחס, תקע סיכה אחת. כל העם מתרפא. במקום הנכון, בדיוק בדרך הנכונה, עם הגישה הנכונה. זה ריפא את הכל. מתי יש רפואה? כשאדם בא מהמקום של מסירות נפש, מהמיקוד, מהעניין של גם מצד אחד רחמים ואהבה, ומצד אחד אש ודין של ידיעה מה שנכון ומה שלא נכון. הבן אדם מרפא את עצמו, את המשפחה שלו, את החברה שלו, את כל העולם, שהוא יודע לאזן בין ימין לבין שמאל, בין אהבה מצד אחד, אהבה אינסופי מצד אחד, מצד שני, לדעת את הגבולות ונכון ולא נכון ולא בוא נהיה נחמדים וכו', זה לא שייך להיות לנחמדים. אתה באמת אוהב את הילד שלך? אתה חייב לשים לו גבולות, ואתה חייב לעשות את זה באהבה. לא להיפגע, הוא לא מקשיב לך אחרת. זה קל? לא, זה הדבר הכי קשה בעולם. אנחנו רוצים להתרפא? צריך לעבוד על זה, צריך לעבוד על המידות שלנו. על הסובלנות והאהבה והאהבה והאכפתיות מצד אחד, מצד שני גם לא לוותר על הערכים ועל העקרונות שלנו בשום פנים ואופן. ולא להיפגע מזה שמישהו לא מקבל, אז הוא לא מקבל. זה שמישהו חולה, זה אומר שאני צריך עכשיו בהתנדבות להיות חולה גם כן. ולכן הבעיה שלנו בעולם שלנו שיש צודקים מימין ומשמאל, מזה עם אידיאל, וכולם שונאים את כולם, וכולם חולים קשות. זה לא יכול להיות עם כל האינפורמציה הכי יפה, והמצע הכי יפה, אבל אם אתה פועל מתוך שנאה ומתוך כעס, ומתוך שנאת האחר, ומתוך חוסר סובלנות לזולת, ואין לך מקום לזולת, ואין לך מקום לערכים. האם אתה יכול לשפוט נכוחה לגבי מה נכון לעשות? אם אתה רופא, או פוליטיקאי, או מנהיג, או בנקאי, לא משנה מה. זה הסיפור. ואז לא משנה, אתה בלק, אתה בילם, אנשים, חוכמה עצומה. ואתה הולך ככה ישר אל המוות, אל פי התהום, ואתה לא רואה, אתה קורח, אתה לא רואה. פה העזרה של החודשים האחרונים. היגיון זה מאוד יפה, אבל היגיון שבא מלב שאין שם ניקיון ונתינה ואכפתיות וכו', וגם רחסד וגם דין. לב שלא ידע לאזן את זה, שלא יסמוך על ההיגיון. כי ברור שאתה עיוור. כסומה בערובה. אם הלב שלך גועש ורוחש וכן הלאה בכל מיני רגשות שהם לא אלוקיים, שהם לא רוחניים, שהם לא חיובים, שאין בהם ואהבת וערכה כמוך. ואהבת רק כמוך. זה כמו שאנחנו כולנו היינו רוצים שאנחנו עושים טעות שמישהו יעמיד אותנו על טעותינו באהבה, אבל בנחישות. זה, ואהבת רק כמוך, זה גם כן לעזור לאדם שממול לא ליפול ולעשות את זה באהבה ובנחישות כדי מצד אחד שהוא יקשיב ומצד שני שהוא ידע שאנחנו רציניים עם זה. זה קל? הכי קשה בעולם. אבל זאת העבודה. זאת העבודה. בשביל זה אנחנו פה. וזה הרפואה. וחודש של רפואה. כי ברגע שהאדם מאזן את עצמו, המערכות של הגוף שלו התאזנו. לחץ הדם התאזן. הקולסטרול בכבד התאזן. כל מה שהמשקעים בלב יעלמו להם. הכל יסדר. קודם כל תאזן את עצמך. אל תיפגע, אל תקפוץ למסקנות. קודם כל תעבוד על הערכים הפנימיים של ואהבת לרעך כמוך, תעבוד על הערכים של נכון ולא נכון, חסד ודין, והכל יתרפא. תודה רבה. שיהיה לנו שבוע טוב וחודש טוב.